היום בעזרת השם נדבר על התוכחה בחינוך. זה נושא שטעון ביאור, טעון זהירות, נושא לא כל כך סימפטי, והרבה פעמים משלמים על זה מחיר יקר. לא נוח להוכיח, לא נוח להציג מומים, לא שזו התוכחה, אבל אנחנו יודעים שלהציג בעיות זה מאוד קשה. יתרה מזאת, יש כאלה שמגיעים למסקנה שבמקום להוכיח צריכים להתפלל. אין היום מי שיודע להוכיח, כך הטענה. או הטענה, כמה שאתה מדבר עם הילד לא עוזר כלום. יש גם כאלה שטוענים, אדרבה, תתפוס את הילד קצר. אין פה מקום לתוכחה, לא תוכחה, הוא צריך לשלם. אנחנו נפתח במאמר חכם מכל אדם. ונציץ קצת על הנושא הזה שקוראים לו תוכחה. שלמה המלך אומר במשלי י' ג' כ' ד', חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. מה פירוש? אומר רש"י הקדוש, חוסך שבטו, אדם שחוסך את השבט, את האנשה על הבן, סופו ששונא את בנו. אם הוא חוסך את מה שמגיע לילד, מגיע, זה לאו דווקא בתור עונש, מגיע זה, הוא צריך את זה. הוא צריך את השבט. אם זה שבט פי ואם שבט אחר, עוד נדון נכון להיום איך מתנהגים. אבל לעת עתה, מה שברור, שהילד צריך גם כן שבט. שבט זה אנשה. נכון שזה גם בפה, אבל אי אפשר לומר ששלמה המלך התכוון רק לפה. כמו שראינו באיזה ספר שניסה להסביר שזה בפה. שלמה המלך דיבר ברור, חוסך שבטו שונא בנו, זה גם הכאה. היום, עקב המצב החדש שאנחנו נמצאים בו, הרבה פעמים ההכאה מתפרשת כהשפלה. ועוד נדבר על זה. בכל אופן, שלמה המלך אומר, תדע לך, אם אתה חוסך את שבטך מהבן שלך, סופך לשנוא את הבן שלך. אומר רש"י, סופו ששונא את בנו שיראהו, בסופו יוצא לתרבות רעה. יש מפרשים, זה לשונו של הגר"א כמדומני, מי שמונע את שבטו הראוי להכותו ומחפה עליו ואינו מייסר אותו בשבטו, הוא שונא את בנו, כי לסוף יצא לתרבות רעה, ולכן אמר חוסך שבטו. צריך לדעת שיש מקרים שאסור לך לוותר. זה לא אסור לך לוותר בשבילך אלא בשבילו. לפעמים הילד צריך גם עונש. חוסך שבטו, שונא בנו. היה מקרה עם איזה הורה אחד מסוים, שההורה הזה אישיות בפני עצמה, ממש אדם מורם מעם. אבל הרחמנות הזאת גרמה שכל בעיה שיש לילד, אותה אישיות, אותו האבא, דאג לפתור אותה. אמרתי לאבא הזה, תדע לך, היום אתה מתמודד בעצמך במקום הילד עם הבעיות הקטנות. אם לא תיתן לו לשאת באחריות על הבעיות הקטנות, סופך להתמודד או להתמודד ללא יכולת בבעיות מורכבות יותר. ולצערי הנבואה התגשמה, ואז האבא בא וצעק הצילו, הרב אתה צודק, אם ילד לא נושא באחריות למה שהוא עושה, הוא לא ייבנה, הוא צריך לשאת באחריות. אמנם יש להדגיש שהחינוך לא בנוי דווקא על הכחס ושלום או על שבט, זה ודאי לא חינוך, אבל בתור אופציה בהחלט. שלמה עצמו ממשיך ואומר, מי אוהב את הבן שלו ואוהבו, הוא לא אומר אוהבו מכהו, הוא לא אומר מכהו בשבט, הוא אומר ואוהבו שחרו מוסר. מי שאוהב את הילד שחרו מוסר. יש כאלה הורים שאת החלק הראשון הם מקיימים בהידור, חוסך שבטו, הם לא חוסכים שבט מהבן שלהם. שלמה המלך אומר להם, את הרשע קיימתם, אבל עדיין לא מוכח מזה שאתם אוהבים את הבן שלכם. אולי אתם אוהבים את עצמכם, רוצים שקט בראש, אז אתם מענישים את הילד. איך תדע שאתה אוהב את הבן שלך? שחרו מוסר. אתה מקדים, אתה שוחר מקדים, שיחר בישקים להלוך בבוקר. אברהם אבינו, אנחנו קוראים את זה בראש השנה, עת שערי רצון, שיחר ויקדים להלוך בבוקר, הקם בישקם אברהם בבוקר, שיחר. אדם שאוהב את הבן שלו, הוא יוכיח את זה אם הוא יחשוב על הבן, מה הבן צריך, במה נקודות התרופה שלו, מה נקודות החזקות שלו, במה אפשר לרומם אותו, איפה אפשר להזהיר אותו, איפה אפשר לתקן, איפה אפשר לעזור, לדבר איתו ביראת שמיים, לדבר איתו במוסר, לדבר איתו בערכים, לא לחכות עד שתבואנה הבעיות, ואז על רקע של בעיות תמיד יש מה להגיד מוסר. המוסר הזה זה בעצם כאב לב של ההורה שרוצה לפרוק אותו. זה לא נקרא שהוא אוהב אותו. זה אולי אוהב את עצמו, אבל לא בטוח שהוא אוהב את הבן. חוסך שבטו שונא בנו. מי שגם שבט לא נותן לבן שלו, הוא שונא אותו. סופו לשנוא אותו או שהוא שונא אותו ממש. כי הוא לא נותן לו מה שמגיע לו. אבל גם מי שנותן שבט, עדיין זה לא ראיה שהוא אוהב אותו. אולי הוא לא שונא אותו, יכול להיות. אולי אוהב את עצמו, יכול להיות. אבל את הילד זה לא מראה שהוא אוהב. ואוהבו, שחרו מוסר. אבא שאוהב את הילד שלו, הוא שוקד על תקנתו בצורה החיובית. הוא חושב כל הזמן, צעד קדימה. עם מי הילד ילך? מה הוא יראה? מה הוא ישמע? איזה דמויות תחנכנה אותו? איזה כישרונות אפשר לפתח בו? כשהוא הולך לעבודה הוא חושב על סדר היום שלו, איפה הוא פוגש את הבן שלו? כמה זמן הוא ילמד איתו? כמה זמן הוא יהיה איתו? חושב אולי לאכול איתו ביחד, אולי לצאת איתו ביחד, איפה לפרגן לו, איפה לקנות לו, ואיפה לספר סיפור מוסרי, תמיד בראשו מתהלך המסלול של היום, בראשו הילד נמצא בבחינת את עמלנו אלו הבנים, מרכז העמל זה הבנים. נכון, הוא בעבודה, יש לו פרנסה, אבל הכל סובב סביב הציר הילדים שלי, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. צריך לשחרר מוסר, תמיד לחשוב צעד קדימה. אז באמת, מכאן אנחנו רואים כמה חשוב לחפש ולרומם את הילד, לתת לו מוסר. כמה גם חשוב לא לחסוך ממנו את שבט המוסר. אבל מעניין שרש"י בדברים, בחומש דברים, מביא את הספרי, דברים א' ג', על הפסוק ויהי ב-40 שנה. שמה משה רבנו מוכיח את עם ישראל על כל התלאות שעבר איתם. על חטא העגל, על עדת קורח, ועוד ועוד ועוד. פה אומרים חז"ל, מלמד שלא הוכיחה משה אלא סמוך למיטה. לפני שהוא נפטר, הוא הוכיח אותה. ממי למד? מיעקב, שלהוכיח לבניו אלא סמוך למיטה. שאמר לו, ראובן בחורי אתה וכו'. אומר הספרי, אמר יעקב לראובן, בני, אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו, שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. מבהיל הרעיון. משה למד מיעקב שלא להוכיח את עם ישראל רק סמוך למיטה. למה? מה הבעיה? אומרים חז"ל, מפני ארבעה דברים אין מוכיחים את האדם אלא סמוך למיטה. כדי שלא יהיה מוכיחו וחוזר ומוכיחו, וכדי שלא יהיה חברו רעהו ומתבייש ממנו, שלא יהיה בליבו עליו, ושלא יניחנו וילך. ונסביר אותם. מה זה כדי שלא יהיה מוכיחו וחוזר ומוכיחו? אז מפרשים, מדוע, למה באמת שלא יהיה מוכיחו וחוזר ומוכיחו? כיוון שהוא בחיים חיותו, אדם שנמצא, זורם בחיים מה שקורה, אז הוא מוכיח חלק. ועוד פעם חוזר, אז הוא צריך להוכיח אותו שוב. הוא לא גמר את הכל, שוב מוכיח אותו. מה קורה לבן אדם שמוכיחים אותו הרבה פעמים? הוא מרגיש ריחוק. הוא פשוט לא נעים לו. הוא מרגיש שהבן אדם הזה רודף אותו. והסיבה השנייה שאמרנו, כדי שלא יהיה חברו רואה ומתבייש ממנו. כשאדם מוכיחים אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מה קורה? הוא מפתח על עצמו תדמית שלילית. לא רק שאחרים חושבים עליו רע כביכול, אלא גם הוא מתחיל להאמין שהוא כזה. ושלא יהיה בליבו עליו. נו, אנחנו מבינים. אדם שמקבל תוכחת עוד פעם ועוד פעם, הוא כבר מתחיל לשנוא את המוכיח. ושלא יניחנו ואלך, זו התוצאה. אם אדם מרגיש לא נוח, הוא עוזב. והיו דברים מעולם. התקשרה אל האישה בשאלה בפיה. הבן שלה למד בבית ספר ממלכתי, ולאט לאט גדל ונהיה בתיכון, וכבר הגיע לצבא, הוריד את הכיפה. נו, כמעט צפוי. והיא מאוד מאוד כואב לה שהוריד את הכיפה. והבן הזה הוא ממש מנסה לפייס אותה. הוא אומר, תני לי מצווה, אני אעשה אותה. דעקה שלאחרונה הוא הכיר חיילת מחבר העמים, שספק יהודיה, ספק גויה. נקשר בה, ורוצה להתחתן איתה. ולא יודעת מה לעשות. היא אוכלת את עצמה, היא שותה כדורי הרגעה. דבר כזה נפל עליה, זה קשה לה. היא שואלת אותי מה עושים. מה הייתה התשובה? התשובה הייתה, כיוון שאין לה אפשרות להשפיע על הבן. הוא לא ישמע בקולה אם היא תגיד לו לעזוב אותה, כי היא כבר אמרה והוא לא רוצה לשמוע. ואם כבר הוא אומר לה שהוא רוצה לעשות משהו שתבקש ממנו, שתציע לו שילך לשיעור תורה. ומה יהיה הרב הוא עם החיילת הזאת? אמרתי לה, שוב, את יכולה להשפיע עליו? יש לך החלטה עליו? אמרת לי, לא. אז אמרתי לה, תגידי לו, בני, אני מאוד מעריכה מה שאתה רוצה לעשות בשבילי. אני קודם כל רוצה להגיד לך שתעשה מה שאתה חושב. מה שטוב לך תעשה. אני לא הייתי רוצה שתחתן עם אותה בחורה, אבל אם אתה החלטת, אני לא יכולה להגיד לך מה לעשות. אני יודעת שאתה בחור טוב, אתה לא עושה להכעיס אותי. ואם אתה שואל אותי מה לעשות, תקבע שיעור תורה. ולמה? תדעי לך, אמרתי לה, אם את תשבי ותבכי לו, בסוף הוא יעזוב את הבית וימצא לו מקום אחר, הוא לא יכול לסבול את הבכי של האמא. אומרת לי, הרב, זה מה שהוא אמר לי, אמא, אני אולי אעבור לדירה אחרת, אני לא רוצה לצער אותך, אני לא יכול לראות את הבכי שלך. כשאדם מרגיש איסורי מצפון, הוא משתדל לברוח מהמקום. וזה לא סיפור ראשון ולא שני, שאנחנו רואים שהנער פשוט עוזב את המקום. אפילו ילד קטן, שאתה מוכיח אותו בצורה שהוא לא יכול לספוג את זה, הוא עלול פשוט להתחמק ולהגיע למצבים שלא חשבנו עליהם. אנחנו לא יכולים להסכים למה שהוא עושה, אבל אנחנו לא נוכל להוכיח אותו בצורה שתגרום לו לעזוב אותנו ולברוח, שאז לעולם לא תהיה תקנה. לתת לו עוד אפשרות לחשוב. אבל אם אנחנו מוכיחים בצורה שהיא לוחצת מדי, אז גם לחשוב הוא לא יכול. הברירה היחידה זה או להתמרד או לברוח. ולכן התוכחה טעונה זהירות במיוחד. ובכן, אנחנו רואים שני צדדים. צד אחד, שיש עניין גדול בשבט מוסר, חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. מאידך גיסא, אנחנו רואים שצריכים מאוד מאוד להיזהר בתוכחה, כי הרי התוכחה עלולה לגרום לנזק יותר מאשר לתועלת. אם כן, איך נדע מה עלינו לעשות? הספרי שהבאנו אותו מסיים ואומר לנו מה היעד של התוכחה. אומר הספרי, אחרי שהוא כותב את הטעם הרביעי שלא יניחנו וילך, אומר הספרי שהתוכחה מביאה לידי שלום. וכן אתה מוצא באברהם שנאמר והוכיח אברהם את אבימלך על אודות הבאר. ומה הוא אומר? והחרטו שניהם ברית. וכן הוא אומר ביצחק, ויאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אליי ואתם שנאתים אותי? ואומר, וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום. עד כאן דברי הספרי. אז אנחנו רואים שהמטרה של התוכחה להגיע לשלום. ואיך נגיע לשלום? אם התוכחה תהיה ברורה ובכיוון של תועלת. דהיינו, גם שאתה נותן שבט מוסר וגם שאתה מעניש ממש, תדע את המטרה. אתה לא תעניש כדי להירגע, אתה לא תעניש כדי לחבות את האש, אתה לא תוכיח כדי להוריד את העצבים שלך, אתה לא תוכיח כדי להגיע לאיזה יעד עכשיו שאתה רוצה אותו, שהילד ילמד כרגע, או יתפייס עם הרב שלו, או עם המורה שלו, או עם האמא שלו. אתה תוכיח כדי להגיע למצב של שלום. שלום, דהיינו, מצב בריא. תקשורת בריאה. מצב שהוא טוב למוכח, ומצב שהוא טוב למוכיח. בשיעורים הבאים נפרט את הנקודות שיעזרו לנו כדי להגיע ליעד הזה.